כולם הגיעו? כולם יושבים? להדק חגורות? אחרי שנגיע לגובה מסוים יחלקו לכם מאוכל? זה לא בריא בזמן ההמראה לאכול. הפרשיות האלו, נוח ולך לך, הן קשורות מאוד מאוד. נוח ולך לך הן קשורות מאוד, כי אם לא נוח, אז לך לך. אם לא נוח לך, תתחיל ללכת. מי לא מכיר את הבעיה הזאת? הפרשיות האלה מאוד קשורות אחת בשנייה. הפלונטר הוא שאדם חושב שכל החיים יהיה לו נוח. זה הפלונטר. אז אומרים לו, לך לך, תצא מזה. זה הפלונטר. שמחכה מתי כבר הכל יהיה נוח. אז אומרים לו, אתה יודע מתי נוח? בטבע.
אבל לא זה נוח.
רגע, מה זה? זה נראה לי... לך לי. מה זה, שחוק מקורר? מה זה חייבה? מה זה? זה נראה חייבה. מה הבאת לפה? עבדו עליי פה אנשים, אני אוכל הכל. תמימות ופשיטות. עובדים עליך, תמימות ופשיטות. זה מעשה שלו, זה מעשה שלו. מה באתם פה לצחוק ברצינות? פרשת נוח, האמת שלא הספקנו לדבר על פרשת נוח, נוח ולך לך, ואז נוכל אחרי כן ההמשך כבר להיות ממוקדים כל פעם בפרשה. אז בואו נראה מה נספיק מנוח ולך לך ביחד. כאשר פרשת נוח בעצם, אנחנו יודעים מה קרה שם, ראים לך את כל היקום. אנחנו יודעים שהם קלקלו קלקול מאוד גדול, ונוח היה צריך לבנות תיבה. 120 שנה בנה נוח תיבה כדי שהליצנים ישאלו מה אתה עושה ויגיד להם שהוא בונה תיבה. ולמה הוא בונה תיבה? כי הולך להיות מבול. אז מה זה נקרא נוח בונה תיבה 120 שנה? אנחנו יודעים שתיבה לבנות זה לוקח מקסימום 10 שנים. אפילו אם הוא לא למד ארכיטקטורה, אפילו אם הוא לא למד לעשות בניין עם וקטורים, אפילו אם הוא רק למד קצת איך בונים, שמים יסודות ומחברים דברים, גם כן יכול תוך 20 שנה גג לבנות תיבה. בפרט שזו לא תיבה כל כך גדולה הייתה, התיבה סך הכל כמה כל התיבה הייתה, כן? בעצם, אז מה, כל כך הרבה שנים הוא עבד. זה מאוד מוזר. אחרי 30 שנה אתה בטוח גמרת תיבה. 50 שנה בטוח. מ-50 שנה ועד 120 שנה, מה הוא עשה? 120 שנה. תגיד שהוא החליק פינות, אולי. שם פרקטים. אבל אפשר להבין שזה לא היה כל כל הסיפור הזה, כי באמת, להיות בתוך התיבה, כל מה שאני מכיר להסביר זה, כי אני רוצה לשאול פה שאלה. השאלה בסוף שאני רוצה לשאול, למה המבול נקרא מי נוח? למה הנביא קורא למבול מי נוח? אז אנחנו צריכים להביא את התמונת מצב. נוח משקיע המון שנים בשביל שהציבור יבין שהולך להיות מבול. שנים רבות הוא משקיע. ריבונו של עולם, הוא כל פעם, אני לא, כמה שנים אפשר להשקיע? אפילו אם אתה כל יום תשים מסמר אחד, במשך 10 שנים אתה בטוח גומר את כל המסמרים. צריך לתקוע אותם. 50 שנה! כל יום תשים מסמר בטוח 50 שנה. 50 שנה, כל שנה יש 35 יום. 55 יום, לא תגמור את כל המסמרים ב-50 שנה. מה יש לך עוד 70 שנה? מה אתה רוצה להגיד לי, 50 שנה אתה מכניס תוקע מסמרים, 50 שנה אחרי אתה מוציא אותם? מה זה 120 שנה לבנות תיבה? ואנחנו יודעים שבתיבה בכלל היה קל לו. הוא הכניס המון המון חיות. המון המון יצורים מוזרים היו בתוך הטבע. קרנפים, דובים, אריות, זאבים. אתה צריך להבין שלא. זה לא, אם תיכנס לגן חיות, אתה שומע כאלה רעשים בגן חיות. כל מיני קולות, מוזרים, כל מיני קולות. יום שלם אתה בטוח משתגע. כשאתם תשים אותם את כולם במקום אחד, ואתה בתוך המקום הזה, אתה בטוח משוגע. אחרי יומיים. אחרי חודש, אשפוז. קולות מכל שם, אתה גם... החיות שם בטבע, הם לא היה להם מקום מוגדר. אז זאב יושב ליד האריה, האריה ליד הדוב, יושבים בחיבוק ידיים, מסתכלים מתי המבול ייגמר. הם זזים. זה חבר'ה עם תזוזה. עכשיו תאר לך שהאריה התעצבן על הדוב. אתה מבין מה ילך שם בטבע הזאת? הלכה הטבע. הם אכפת להם שבחוץ מבול? הם שמעו את הדבר והם פועצים החוץ. אני לא מובן איך יניס את כל החיות האלה שם בתוכו. הנה זאבים ודובים וקרנפים וטווסים וכל מיני חיות, נחשים ועקרבים, כל מיני ציפורים ונשרים, מה שעל מה לא היה שם. כל היצורים היו שם, ריבונו של עולם. איך הם הסתדרו ביחד? איך הם הסתדרו כולם ביחד? ולא די בזה, איפה נכנסו כולם בכלל? כל החיות האלה, איפה היה מקום לכולם? אין, איזה מקום היה לכולם? כמה כל הטבע הייתה בכלל? ריבונו של עולם.
300 אמה,
נראה לי, לא? 300 אמה, אורך הטבע, מה זה 300 אמה? 150 מטר, אורך הטבע, נו, 50 אמה רוחבה. עוד 25 מטר, והגובה 30 מהמקום אתה. עוד 15 מטר. כמה זה כל הסיפור הזה, ריבונו של עולם? עכשיו תשימו לב, הוא צריך גם להכניס שם אוכל לשנה שלמה לכל החבר'ה האלו. כולם רוצים אוכל. וכולם גם רוצים, הרי האוכל שהם אכלו, הם לא אכלו מן שנבלה באיברים. הם גם מייצרים אשפה. הם מייצרים גם זבל, ויש גם סבל ריחות, איפה כל זה הולך? איפה כל זה מצטבר?
פשוט
שאנחנו ניסים. אתה מבין את הבעיה בכלל? עכשיו נוח עובד יום ולילה בי הפסקת להם אוכל. כי פעם אחת תאריה, איחרת לא נתן אותו לנקישה, רגע, עשה אותו צולע, אתה מבין? לא מתאים לך כל הסיפור הזה. וזה שאריה התנהג בעדינות, כי מבין שאיחרת. לא עשיתי בכוונה. אתם מבינים שזה סיטואציות מוזרות שם בתוך הטבע היו. אתה מבין, תאר לך כשאחד מהם יבין שהשני הולך נגדו, בטריטוריה. או שהוא זז קצת, לא נראה לו שהוא זז. וכולם שם יחד, קווץ'. אחד ליד השני, בגן חיות כל אחד יושב בתא שלו. אף אחד לא מפריע לשני, רק בקולות הם משדרים אחד לשני, יכול בעל הבעיות. מעבר לזה, לא כל אחד תמי שלו, וגם זה נראה שזה נראה. אתה מטייל, רואה את זה, רואה את זה, רואה את זה. תוך הטבע, אתה נמצא עם כולם, אם אתה לא קצת לא תתנהג כמו שצריך, לא תביא את האוכל בזמן, לא תתנהג כמו שצריך, לא תדע מה הולך להיות פה. אם יתרכזו אחד על השני, הם לא מבינים שיש מבול, צריכים להיות רגועים. יש להם מצבי רוח לפעמים, אתה מבין? גם לא יש לו צבי רוח, ויצא לך שהוא דקוני עכשיו, מדוכה, מישהו נגע בו בלי כוונה. וזה לא יום, ולא חודש, זה שנה שלמה. המבול מי נוח, על שמו. צריכים להבין איך זה הייתכן לקרוא לנוח על שם המבול, למבול על שם נוח, כאשר הוא כל כך עבד קשה, וכל כך עבד 120 שנה, התייגע כדי שהליצנים האלו, הרשעים האלו, הם יראו אותו וישאלו שאלות כדי שיחזרו בתשובה. תבינו רבותיי, לא נחתם דינה מלגזת. כמה דורים יש, למה לא נחתם דינה מלגזת? על מה מדובר? על מה הם היו, מה הם גזלו? פחות בשביל הפרוטה. ומצד שני, היו פוגמי הברית הנוראים. לכל אחד היה לו שתי נשים. לכל אישה אחת לילדים ושנייה שאין לה שיגעון שרץ לו בראש. שם ישמור, אז מה? אז הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם. הביא להם מבול של אש על זה. מבול של אש. והתורה בכלל איך התקיימה התורה בכל הסיפור הזה. אז אנחנו שואלים פה כמה שאלות, קודם כל להבין את הציור. אז בוודאי שבתורה היה מאוד קשה. כל המציאות שם בתורה לא הייתה, לא מציאות קלה. בוודאי שיש פה עוד עניין שנצטרך לטפל בו, להבין הייתכן שכל החיות היה נכנסו לתוך תיבה מסוימת בכלל. כל החיות, כל הסוגים, כל החיות להכניס לתוך תיבה. ציפורים, יש אלפי סוגים, בסוף סוגים יש ציפורים. עכשיו הציפורים הן רוצות לעוף, ציפור היא לא יכולה להישאר מקום אחד. כשאתה אין לך שציפורים עפות הלוך ושוב, הלוך ושוב, הארי יתעצבן, הדוב יתרגז, הזאב יבצע. איך זה מה יצא שם? זה מצבן אותם שציפורים עפות להם מעל הראש? וזה לא רק ציפורים, הציפור יכולה גם להתרגז. גם כן. ואם אתה מעצבן את הנשר, הנשר ילך, יתחיל לטוף לך ציפורים. בקיצור, יש שם מלחמת עולם שם בתוך התיבה הזאת. איך שומרים על איזון במזרח התיכון? איך לשמור על איזון כוחות בתוך תיבה כזאת פרדוקסלית? זו תיבה פרדוקסלית, אתה מבין מה זה נקרא? זו תיבה עם הרבה הרבה שאלות לא מובנות. איך זה יכול, כל הסיפור של הקיום שם בתוך התיבה, איך זה ייתכן בכלל? מה, הם עברו אילוף מיוחד לפני שנכנסו לתיבה? אתה אריה ישב פה והזאב לידו והדוב לידו, שנה שלמה ככה כל אחד ישב לי לזום? מבין את הבעיה? למה הזאב לא, אריה לא מתמצח לפעמים? כשהוא מתמצח לך שאני יכול לעצמן את הדוב. אתם מבינים שיש פה משועלים, יש פה נמרים, יש פה טיגריס, יש פה כל מיני יצורים שאתה יכול לעצבן אחד מהם, אתה הרס את כל התיבה, אתה הרוס. מספיק רק שאחד יצאת אותו מהכלים, אתה יודע מה ההשלכות של זה, זה כבר פעולת שרשרת. פעולת שרשרת זה פיצוץ גרעיני זה. למה, אכפת להם, מעניין אותם שיש מבול בחוץ, וישברו את התיבה ויצאו החוצה. הם יוצאים למלחמה, זה חיות. חיות טרף, זה לא חיות מחמד. תנו לחיות לחיות. זה חיות טרף. יש להם כלים של טריטוריות שם לחיות האלו. חיה שנכנס לטריטוריה של השנייה, זה מתחיל בהתחלה ביומים. לראשון. עכשיו שאני עושה סיור בטריטוריה, אף אחד לא עובר פה. שלב שלישי מלחמות, קרבות. קרבות. אתם ראיתם פעם קרבות בין חיות? זה התאבדות עד הסוף. עד הסוף התאבדות. הלכה הטבעה, הלך הטיפור לגמרי. איך שומרים על שקט ואיזון בתוך הטבעה הזאת? אתם מבינים שנוח היה צריך להיות מלאך בתוך הטבעה. מלאך. ולביא להם אוכל כל אחד לפי השעה שלו. זה אוכל מאחד עד שתיים. כי בשתיים עושה אפשי. זה אוכל שלוש עד ארבע, בחמש הוא הולך לנוח, איך תדע? לא כולם נחים משתיים עד ארבע, יש כאלה שצריכים אחרי הצהריים דווקא. למה? כי בלילה הוא אוהב. והקולות, סאונד כל הזמן. אז נניח שבגלל שהיה לו 120 שנה, אז הוא בנה תקרה אקוסטית בתוך הטבע, נניח. נניח. כדי שבכל אופן מהקולות האלה יהיה לו נעים באוזן. בכל אופן הוא דאג לעצמו נוח, הוא הבין שצריך להיות, שיהיה סופגי סאונדים, לספוג את הקולות המיותרים האלו, שלא הכל יחזור לו אקו ויצטרף לו באוזניים, ויתפוצצו לו אוזניים מכל הקולות. כל איזה קולות מוזרים, אני מקום כל מיני קולות כאלה, תאסוף את הקול ביחד, אתה יוצא משוגע לגמרי. מה אתה צוחק? אני צריך להסביר את המצב בכלל. אנשים קוראים, קוראים תיבה, תיבה, הכניסו את כל החיות, הכניסו את הכל שם בפנים. נגמר שנה יצאו, בסדר. הכל רגוע נראה להם. איזה רגוע, אתה יודע מה שהלך שם? זה על רגע אחד פיצת את הכל. זה ליום אחד זה היה נס צריך להתקיים. אתה דברתי על שנה? ואיפה הכניס את כל האוכל? ואיפה הכניס את כל מה שהם היו מייצרים אחרי שהם אכלו? ואיפה הלכו כל הריחות האלו? מה, היה לו היה מקום מטיז, טוז, טוז, כדי לפזר את הריחות להפיץ רגע, לפזר את הריח? מבינים שזה לא היה כל כך הסיפור הזה, הם הרי לא אכלו מן שנבלה באיברים, כאילו היה מן בטבע. זה היה לפני שהם בני ישראל יצאו מצרים בכלל, עוד מן לא היה. כל האבסורדים האלו, הקדוש ברוך הוא סידר אותם. היה סדר מופתי, ריבונו של עולם. אבל תבינו, זו הייתה תיבה פלאית, מלאה ניסים. אבל איפה, שואל הרמב"ן, נכנסו כולם, כל החיות האלו? בוודאי שלא היה מקום לכל החיות האלו. לא היה מקום. אז היה נס. אבל לפני שנגיע לסיפור עם נס, קודם כל נטפל מנקו. למה זה נקרא מי נוח? הרי עבד מאוד קשה, 120 שנה, כדי שהליצנים האלה יקשו קושיות. מה אתה עושה נוח? ויגיד להם, בונה טבע. למה טבע? כי הולך להיות מבול. אמרו לו, אתה מבול, אתה בלבול. שחקו ממנו. כמה אדם יכול להגיד לי מבול? 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה כבר גמרנו. הזדקנת עם הרעיונות שלך ביחד. מי יאמין לו בכלל? לועגים. לעגו. הוא המשיך הלאה, למענם. למענם, 10 שנה. אלא מה התירוץ אומרים, תרצים? מכיוון שנוח לא התפלל אליהם מספיק. לא התפלל. הוא ראה, אנחנו, אין לנו פה מניין. אי אפשר להתפלל, פחות מניין. לא יעזור תפילה. מניין שאנשים ש... דרך אגב, מובן מפורשות, שגם נוח היה בכלל הגזרה. וכל מה שנוח ניצל, זה רק בעבור זה שנוח היה לו מציאות חן אצל השם. נצטרך לדבר גם על הנקודה הזאת. נוח מצא חן בעיני השם. ובעבור המציאות חן שלו, אז הוא זכה להיכנס לטבע, להינצל. אחרי הרי דוהה גם בכלל הגזירה. אז למה הוא לא התפלל? נוח לא התפלל, הבעיה עם נוח? הנה, רואים את עוד מעט, אנחנו נראה את זה, סדום ועמורה. אברהם אבינו, מתפלל? אם יש 50 בעיר, ואם יש 40, ואם יש 80, אם יש 30, אם יש 20, הגיע ל-10, נעצר, מה יש? הוא למד מנוח שפחות מ-10 לא מתפללים עליהם. אז מה, זאת אומרת, ואין תביעה על אברהם אבינו, אברהם אבינו צודק. ואיפה הוא למד מנוח? אז מה התביעה בעצם על נוח? הנה, אתה רואה שאברהם אבינו הסכימו איתו עם אברהם אבינו. אברהם אבינו הכל בסדר, מה קרה? ידע שפחות מ-10 לא מתפללים עליהם. אלא מה התירוץ? אברהם אבינו, אתה בסדר, לא התפללת ממנו. אברהם אבינו למד מנוח. אין תביעה על אברהם אבינו. הוא למד מנוח שפחות מ-10 מתפללים. ונוח מאיפה ידע את זה? נוח ידע שפחות מ-10 לא מתפללים. אז מה תביעה על נוח? אם אברהם אבינו למד מנו ואין תביעה על אברהם, אז איך תביעה על נוח? אלא אברהם אבינו כאן התפלל. אברהם אבינו התפלל. איפה הוא התפלל? עד שהוא הגיע ל-10 הוא כן התפלל, כן השקיע משהו. ונוח בכלל לא התפלל. כי נוח ידע שפחות מ-10 זה לא אין לזה שום אפקט, מה הוא התפלל? מה התביעה עליו? התביעה עליו אומר, חם שואל את זה מהיר, התביעה הייתה, נכון, אתה יודע שלא יצא כלום, אתה צריך להתפלל. אתה יודע שלא יצא פה כלום מזה מהתפילות, ואתה צריך למרות הכל להתפלל. למה? כי זה לא עסק שלך. אתה צריך לבקש מהשם. אתה כואב את המצב, אכפת לך, יש כתובת למי לפנות וזהו. מה התוצאות? זה לא עניין שלך. זה חידוש עצוב. כי אנחנו בדרך כלל, אם זה לא שייך, אז מה אני אשקיע בכלל כוחות ותפילות בכלל? בפרט שגם היה תקופה שכן השקעתי בתפילות ולא זז כלום. וכמו שאני מכיר את המצב, אני יודע, אני צריך פה נס גדול. ונס גדול השם בך לא יעשה לי. אז מה אתם שאני אבקש בתפילות? אנחנו יודעים שאם אדם מתפלל ועושים לו נס, לא מנקים לו מהזכויות אם הוא יתפלל על זה. זה ראינו את זה. למדנו כבר לסוגיה הזאת. אם אדם מתפלל ועושים לו נס, לא מנקים לו מהזכויות כי הוא יתפלל. האדם עושה חשבון, ואני אתפלל על הדבר הזה, אין סיכוי, פה צריך נס גדול. שיסדרו משמיים גם את זה וגם את זה וגם את זה, הכל למעני, נראה לך, לא, אין סיכוי. אז מה יכולת התביעה עליי? התביעה עליי, התביעה, למה לא התפללת? למה לא ביקשת? אבל לא יצא כלום, ואין סיכוי. אפילו שאין סיכוי. נוח יודע, יש כללים. פחות מעשרה, לא יצילו אותם. צריכים להתפלל. להתפלל על כל הדור. להתפלל על כולם. זה הייתה הצביעה על נוח. לכן המבול נקרא מי נוח, למרות שנוח חתן את הנשמה שלו. 120 שנה, ובתוך הטבע השקיע את כל מה שיש לו. עד כדי כך שאברהם אבינו בעצמו, שאל את נוח, איך אתה זכית? אמר לו נוח, אני נתתי את הנשמה יום ולילה. אז אברהם אבינו אמר, עשית חסדים, ועבור זה זכית. זה הזכות שלך, החסדים שעשית עם החיות בבהמות. אם ככה אני הולך על זה עד הסוף. עשה חסדים עם בני אדם עד הסוף. ולכן אברהם אבינו הלך על חסדים יום ולילה. והוא גם למד זה מנוח. אבל השאלה השנייה, ריבונו של עולם, מה רוצים מנו? איך יכול להיות, הוא שואל הרמב"ן, שיכניסו בתוך טבע כזאת, גם שהטבע הזאת היא לא מיניאטורית, בכל אופן יש לה איזה גדלים לטבע. 150 מטר אורך, כך וכך, 15 מטר גובה, 25 מטר רוחב, 15 מטר גובה. יש לה איזה ממדים, אבל לעומת מה שהכניסו שם, זה רחוק מאוד מהמציאות בכלל. מה שהכניסו, מי שאדם יודע כמה חיות וכמה, כמה, אני חושב שגם חיי שעות שנעלמו לנו, אחרי המבול הקשה שהיה. והיא מחת היקום. אז איפה, מה קרה פה? איפה נכנסו כל החיות האלו? אין סיכוי שיכנסו בכאלה ממדים כל החיות. אין סיכוי. אלא התירוץ אומר הרמב"ן, שבאמת כל התיבה הזאת הייתה סתם הצגה, כביכול. כל הסיפור היה נס אחד גדול. מה שהקדוש ברוך הוא הכניס את כל החיות האלו לתוך תיבה, זה היה נס, נס גלוי. אז אם כך, אם זה נס גלוי, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר, תבנה תיבה כזאת גדולה של 150 מטר? תבנה תיבה קטנה, משהו כזה קטן, תגיד לך כאן אחת, ניכנס, מילא הכל זה נס. אז כאלה, והכל ייכנסו שם, איך הם נכנסו? אל תשאל, זה נס. ייכנסו, משהו כזה קטן, קטן, זה מילא הכל נס, נכון? אז שיכנסו במשהו כזה, בגודל כזה, כן? קופסה כזאת ייכנסו כולם, כל החיות פה ייכנסו, כן? ייכנסו, ייכנסו משהו כזה, משהו, והוא יתגלגל לו על המים. משהו כזה קטנטן, כי הכל במילא זה נס. אלא מה, למה תמיד שזה אבסורד? למה תמיד שזה לא ייתכן? תשמע, בכל אופן, בכל אופן, שתהיה קצת הגיוני, קצת, זה בכלל לא נורמלי הדבר הזה, בתוך כזה דבר. מה אתה חושב שאנחנו עוסקים למשוגעים? אנחנו עושים תוכלי כזה קטן, מה שיכנסו, תיכנסו. נו, וטבע כזאת גדולה, בכלל יש יחס במה שנכנס למה שהטבע מכילה? אלא על כל פנים, זה נראה איכשהו שיכול להסתדר כביכול. על פי טבע אין פה שום סיכוי. אבל הקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה נס. הקדוש ברוך הוא עושה נס, אומר, אני צריך להלביש את הנס בטבע. שלא יראה כל כך נס. וככה עושים איתנו לאורך כל הדרך. שכל הזמן עושים לנו ניסים, הם מלבישים לנו את זה בטבע. ולמה? כי זה נקרא השתדלות. אדם מחויב לעשות השתדלות. מרגע שאדם הראשון חטא והתחייבנו בעניין שזה את הפך תאכל לחם, אדם מצווה על השתדלות. ופה נכנס לסוגיה לא פשוטה. כמה אדם מצווה על השתדלות? כמה השתדלות הוא צריך לעשות? על פרנסה למשל, שאלת השאלות. כמה אדם צריך להתאמץ בשביל פרנסה? אולי לעבוד 10 שעות בהשתדלות, אולי לעבוד רק שעה אחת בהשתדלות. מישהו יכול להגיד לך כללים בזה? והאמת שיש כן כללים, אבל מה, איך בונים את הכללים האלו? אז זה ודאי שיש פה שאלה קשה מאוד. כי מזונותיו של אדם קצובים לו בראש שנה ועד ראש שנה. כבר קצבו את המזונות. כבר לנו בראש שנה, אנחנו כבר נמצאים לך אגב אחרי סוכות, כבר בחודש חשוון, וכבר התפללנו על הגשם, התחיל לרדת גשם, השתבח שמו. כן, רק היום התפללנו על גשם, התחיל לרדת גשם. זאת אומרת, העניין של התפילות שלנו זה כן עובד. למרות שאנחנו נשארנו שפי תשולות, אבל כנראה שכלל ישראל ביחד צדיקים. כל אחד יודע מה יש לו לתקן, עוד הרבה מה תקן, אבל עם כל זאת, ביחד מחשיבים את התפילות שלנו. כשמצרפים את הכל ביחד, אז זה נעשה כן חשוב בשמיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו. כן. אתה חושב על עצמך מה אני שווה, והוא חושב מה אני שווה, וזה מה אני שווה, אבל הכל ביחד מצטרף, והנה יורד גשם בזין במר חשבן. השתבח שמו. מיד, תרם יקראו אני אין. אני רואה את השכן שלי יוצא ועוד מטריה ענקית. אמרתי לו, קרה משהו? מלחמה? אומר לו, גשם. אמרתי לו, זה כל התענוג להתרצב בגשם, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, זה רק התחיל עכשיו. זאת אומרת, מוכן את הדבר, אבל לא על ההתחלה. מטריה של מלחמה הוא יצא, מטריה ענקית כזאת גדולה, רדיוס כזה, משהו ענק, שלושה ארבע אנשים נכנסים תוך המטריה הזאת, בטוח. לא יודע למה הוא לקח עוד מטריה, איפה קנה עוד היום, כן. זה משהו נראה. אפשר לצלוח צריכה חופשית אם זה נראה. משהו כזה גדול. קיצור, זה היה נראה לי כאילו הלך למלחמה. הוא אומר, יורד גשם. אמרתי לו, גשם, אני רוצה להתרצב עכשיו, תן לי לצאת החוצה. אז מה, מקבלות התפילות? כן, מקבלות התפילות. יורד כבר גשם, משתבח שמו. אז אדם שואל את השאלה הפשוטה. מזונותיו שלנו קצובים לו מראש שנה ועד ראש השנה? אז כבר קצבו את המזונות, קצבו לנו כל אחד. אז מה צריך לך לעבוד? אלא מתרץ לחזון איש, מה זה נקרא בזאת הפך לתוך הלחם? יש אגרה. צריך לשלם אגרה. אגרה מסוימת. כמה אגרה? רבינו אמר את המשל הידוע שלו, על אותו אחד שהתארח, אצל מקום מסוים התארח, ואמרו לו ש... כן, צריך גם לעבוד שם. הוא בא, לפני שהוא התארח, הוא הלך לעבוד אצל השכן, הוא עבד בחווה, ואחרי שהוא עבד בחווה, אז הוא אמר לו, תשמע, הוא תלך אצל השכן שלי, הוא ייתן לך גם להתארח אצלו וגם ישלם לך את מה שאני... זה הסכם כזה. אחרי שהוא עבד יפה בחווה כמה ימים, הוא הלך להתארח אצלו ולקבל את המשכורת שלו. הוא התארח אצל השכן, והוא בא ללכת, אומר, אני יכול לקבל מה שמגיע לי? מה מגיע לך? התארחת אצלי. אומר, לא, מה שעבדתי שם. אומר לו, מה שעבדת שם, עבדת. שם התארחת בחינם, עבדת בחינם, ופה אתה מתארח בחינם. אין קשר בכלל. אז אומר, אנחנו בעצם, זה בדיוק אותו דבר. אדם עובד בחינם, ואדם מקבל פרנסה בחינם. מה הפירוש? עובד בגלל אבונות ופרנסה מהשמיים. עובדים בגלל אבונות, וזה התפך לתוך הלחם, והפרנסה בכלל מהשמיים בגלל שקצבו לך כבר. אז למה צריכים בכל אופן לעבוד? לשלם אגרה. כמה אני צריך לשלם אגרה? איזה אגרה אני צריך לשלם? איך אני יכול לדעת? אני יכול לדעת כמה אגרה קצבו לך? אז אדם מתחיל לעבוד. מתחיל לעבוד 4 שעות ביום, דוגמה. ורואה, הנה, אני עובד 4 שעות, קבל 4,000. נעבוד עוד 4 שעות. הולך עובד 8 שעות, קבל 8,000. אז הוא אומר, איזה יופי, זה אני עושה גרף ליניארי. כל שעה, כן, כל שעה מגדילה לי את זה ב-1,000 שקל בחודשי. שעה יומית, בחודש זה עוד 1,000 שקל. אז אם ככה, אני אעבוד 12 שעות, יהיה 12,000. 16 שעות, 16,000. אומרים לו, דמיונות. למה? מ-4,000 ועד 8,000 זה המקסימום שאתה יכול לקבל. מקסימום. תעבוד 16, גם יישאר 8,000. מה הוא לא יודע? כל מה שנתנו לך ב-4 שעות, 4,000. ו-8 שעות, 8,000, זה בגלל שאתה לא לומד תורה. בגלל שהזמן שלך פשוט הפקר. אז אומרים, תשמע, אתה הקצבנו לך 8,000 לחודש. זה מה שהקצבנו לך. כמה אתה שלם אגרה? 8 שעות. אגרה, 8 שעות יומיות. השקעת רק 4 שעות, קבל רק חצי מהסכום קירה, זה חצי מהאגרה. תשקיע 16 שעות לא יעזור לך. כל הכסף שתקבל יותר ילך לך לאיבוד. אבל אם האדם הזה היה גם לומד תורה בזמן הפנוי, אז ב4 שעות יכולים לתת לו את כל 8,000 שקל. למה אמרו לו, אתה צריך 8 שעות עוד 4 שעות? הזמן שלך הפקר, תשקיע יותר. אם הזמן שלך מנוצל, הזמן שלך יקר לתורה, אז תנו לו אגרה יותר נמוכה. האגרה יותר קטנה. וכאן המבחן. אם אפשר על זה לימוד תורה, כי הזמן שלך יקר לתורה, מנוצל, אז הקב"ה אומר, אם כך, תנו לו אגרה יותר קטנה. הוא עובד בתורה, הוא עובד. תנו לו אגרה יותר קטנה. אבל אין אפס, גם הוא צריך לשלם משהו. אז הוא מתחיל להוריד. מנסה להוריד מ4 שעות לשעתיים, רואה לא. מקבל בקושי כסף. סימן שזה לא בסדר. אפילו שאתה לומד תורה, רוצים 4 שעות. הוא יעלה ל8 שעות, נראה עוד הפעם. נשאר 4,000 שקל, למה? כי לא רוצים שתעבוד יותר, רוצים שתעבוד רק 4 שעות. למה 4,000 רק? תהיה לך סייעת נשמע 4,000 שקל אלו. כך רוצים משמיים. לא רוצים שתעבוד יותר. לא רוצים שיותר תעבוד יותר מ4 שעות. מה שתעשה יותר זה לא יעזור לך. רוצים שאדם שלומד תורה יכול הרבה יותר בקלות לבחון מה רוצים ממנו. מה שאין כן אדם שאת הזמן שלו הפקר, תעבוד יותר. תעבוד יותר. כנראה, אגרה שלך יותר גדולה. קצרו לך אגרה יותר גדולה. קצרו לך אגרה את הזמן שלך מנהן בוסבז. קצרו לך אגרה גדולה. תשלם, אתה צריך לשלם 8 שעות ביום. ואולי אפילו 12 שעות ביום. תלך תדע מה שקצבו לך. אבל אדם שהזמן שלו מנוצל לתורה, הקדוש ברוך אומר, אבל רגע, רגע, הוא משקיע, הזמן שלו לא מבוזבז. בזמן הפנוי שלו הוא משקיע, הוא עובד אותי, משקיע בתורה לדושה. ככה, הזמן שלו מנוצל, לא הפקר, אז תורידו לו שעות מהאגרה. ואז נמצא שהוא צריך לשלם פחות אגרה. ורק כל אחד לעצמו יכול את המבחן הזה. אי אפשר, אתה לא יכול להגיד לשני כמה, כי גם אתה לא יכול להגיד, תשמע, אתה צריך ללמוד 10 שעות ביום. הוא לא מסוגל ללמוד 10 שעות ביום. אתה יכול ללמוד תורה גג שעתיים ביום, גג והמודיש פוצץ. והשני יכול ללמוד 10 שעות ביום. קל לו, הוא אוהב את זה. אתה לא שבוכל גם יודע כל אחד מה שהוא, מה הקושי של זה, מה הקושי של זה. זה חשבונות מאוד מאוד מורכבים שאי אפשר להיכנס אליהם. אבל זה ודאי שכתבו לכל אחד אגרה מסוימת, ואם הוא לא ישלם את האגרה הוא לא יקבל את הסכום שכתבו לו. ואין אפס אגרה, אין דבר כזה אפס אגרה. גם אברך כולל שלומד בכולל הוא גם משלם אגרה. מה האגרה שהוא משלם? הוא חייב להיות משובד איזה מסגרת מסוימת. הוא הולך לכולל, הוא משובד למסגרת הזאת. בוא נראה אותך שאת הכסף שאתה מקבל ומסתדר, הרי ה-1,500 אדם שקל שגובל בכולל, הוא לא חי מזה. אלא יש לו סייעת נשמיים מיוחדת. בוא נראה אותך שלא ילך לכולל וישב איזה פינה. למה הוא לא מקבל את הסייעת נשמיים שהוא מקבל? כי זה האגרה שהוא משלם. הוא משלם גם אגרה. הוא צריך לשלם אגרה מסוימת שהוא הולך לכולל. זה האגרה שהוא משלם. אין כזה דבר בלי שום אגרה, אגרה אפס, אין דבר כזה. אין אחד כזה, יש יחידי סגולה, שמשועבדים לתורה יומם ולילה, זה לא משנה איפה שהוא נמצא, הוא משועבד לתורה יומם ולילה. אז הוא כבר מעל הטבע, הוא לא מסגרת של טבע, של האגרות בכלל. זה יומם ולילה, זה השם יתברך, זה מוטל כליל. אבל אדם מן היישוב שעדיין אוחז בכזה מצב שהוא משקיע לך את מוצא לנוח, וגם לדבר, ותן לחיות. הוא נקרא אדם מן היישוב. אז יש אגרה, אגרה מסוימת. והאגרה הזאת זה בזעת אפיך תאכל לחם. וזה הולך גם על זה, זה הולך גם על רפואה, זה הולך על כל הנושאים שנקראים השתדלות, כל הדברים האלה צריך לשלם איזו אגרה מסוימת. רק החידוש הוא, שאם אדם עוסק בתפילה, מתפלל על זה, מתפלל על פרנסה שלו, מתפלל על רפואה, זה גם נקרא השתדלות. אם נגזר על המשתדלות מסוימת, אז גם התפילות זה בכלל ההשתדלות שהוא צריך לעשות. גם התפילות. תבינו רבותיי, אם אדם נקצב לו שהוא צריך 4 שעות לעבוד ביום, 4 שעות ביום, והוא הולך עובד 8 שעות, שאלה בתביעה, אתה צריך רק 4 שעות, שאר היום אתה נוכל ללמוד תורה, והוא הולך ורוצה, אני רוצה 8 שעות לעבוד, אבל אתה מסוגל 4 שעות לעבוד, לימוד הסיפור, זה נקרא שהוא הולך, סתם עושה השתדלות, סתם עושה השתדלות, יודעים בשמיים בדיוק כל אחד מה כוחות נפש שלו, מה היכולות שלו, בדיוק, רק בורא עולם יכול לדעת בדיוק, בדיוק, איפה אדם, מה, איפה הגבול של כל אחד מאיתנו, איפה סף כוחות שלו, איפה הוא ממש מפוצץ, וזהו, יותר מדי אני לא יכול. רק הקדוש ברוך הוא יודע כזה דבר, זה סוד. צריך להיות בקיא לא רק בכוחות נפש של השני, אלא בכל ההיסטוריה שלו, בכל הגלגולים שלו, בכל מה שנעשה איתו, בכל החוויות שלו, ולדעת בדיוק איפה הגבולות שלו. עד כמה הוא מסוגל ואיפה, אלא יותר מדי כבר לא יכול לעשות, זה עד כאן. ולפי זה הקדוש ברוך הוא קובע עם כל המכלול של כל הדברים. וראינו גם תנאים קדושים שהיו צריכים לעבוד. גם תנאים קדושים לא צריכים לעבוד. שכך נגזר חוכמתו התברך. מכל מיני טעמים שגזר חוכמתו התברך. אבל יש גם סוד בעניין הזה. למה אדם דווקא יש לו עסק עם עולם העשייה. יש לו עניין מיוחד עם עולם העשייה. הוא צריך, יש לו שייכות עולם העשייה. כל דצמק בעולם שיעשה זה לא יעזור לו. יש לו נשמה גבוהה ויש לו גם עניין עולם העשייה. יש לו עניין עם עולם העשייה. יש לו עניין שיש נשמה לתקן שמתקן בעולם העשייה. והוא אומר, אני רוצה בית המדרש, אשריך. הכיסויים שלך חשובים, הרצון שלך חשובים, השאיפות שלך נפלאות, אבל יש לך עדיין קשר עם עולם העשייה מסוים, והוא לא יכול לברוח מזה. ואלה דברים נסתרים וסודיים. על כל פנים, כל התיבה כולה זה הדבר סוד פילי, איך להכניס בתוך תיבה עם מידות כאלו כל כך הרבה חיות, רק הקדוש ברוך הוא עשה נס, רק את הנס הוא ילביש בצורה כזאת, אומר הרמב"ן, שבכל אופן, בכל אופן, אתה רואה פה איזה ציור מסוים, שזה יכול לספר לך את האוזן, או לתרץ לך שבכל אופן, אבל נכנסים, אתם רואים עד שאנם לא, מסביר, לא מסבירים את כל הפירוט הזה, שכל כך הרבה חיות, כזה רעש גדול, עם כל מה שנעשה שם, כל חיה עם הטריטוריה שלה, לא מוכן לוותר בכלל. איך הם חיו שם? בוודאי, ודאי, הכל היה ניסים שם. ואם כל זה הקדוש ברוך הוא הקפיד על זה, למה נוח לא התפללת? אף על פי שנוח ידע זה לא יעזור, הוא היה צריך להתפלל. ולכן זה נקרא מי נוח, זה לימוד נוראי. שאף על פי שאדם בטוח זה לא יעזור לי, צריך להתפלל. כשזה לא תהיה, לא תהיה תביעה. ממילא אחרי כשמגיעים לפרשת לך לך וכל יש לרם אבינו, אז זה פלא גדול הסיפור של לרם אבינו. כל שנה אנחנו דיברנו על הנקודה הזאת, אבל נראה בוא נספיק כאן, כי הרי יש פה כמה נקודות נוראיות אחרי שהקדוש ברוך אמר לו לך לך מארצך ומולדתך. הרב לן שואל פה שאלה נוראית. כתוב לך לך מארצך ומולדתך, אנחנו הרי יודעים את הפירוש הזה שמובן, מה זה מארצך, מולדך, הרמת"ן מביא ליקוטי הלכות, לך לך מארצך, לך לך מהארציות שלך, מהמולד, מאיפה שנולדת, מאיפה כל מה שאיך שאדם נולד, עם כל מה שאדם נולד, יש לו, הוא צריך לצאת עם מה שצריך לצאת, סוחב איתו, סוחב איתו דברים מסוימים, ובית אביך משהו, סוחב איתו, כל זה צריך להתאר מזה. לך לך מארצך, צא מהארציות שלך, צא מזה. נו, בסדר, יפה מאוד. בינתיים, אתה מסביר משהו מאוד יפה, פשט מאוד יפה. שואל הרב, שאלה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שאברהם אבינו שבר את הפסלים לאבא שלו, לטרח. שבר פסלים. זה לא היה פשוט בכלל. היה נמרוד שם. נמרוד שמע את זה, יצא למלחמה. זרק אותו לכבשן האש. וכל זה אנחנו יודעים מהמדרשים, אני לא כתוב אותו. כל זה כתוב מדרשים. מדרשים, קיבלנו מהר שיניים מדרשים. אז יודעים, מדרשים נוראים. שבר פסלים, נלחם עם כל עבודה זרה, נלחם עם כל העולם כולו. מלחמה! היו פתוחים שם משוגע, ביזיונות קשים, כבשן האש, זרקו אותו לתוך אש, שמרחם, כל זה. התורה לא מספרת, זה המדרשים. מה כתוב? לך לך מארצך. את זה כן התורה מספרת. כך שואל הרב שאלה פשוטה. מה הוא מתרץ הרבה? הוא מתרץ, אדם יכול לשבור פסלים. אדם יכול לשבור פסלים. אדם יכול לצרוק אותו, לזרוק תוך האש, גם כן הוא מוכן. אבל לצאת מהמציאות, לצאת ממידות רעות, זה קשה. לצאת ממידה אחת רעה, זה קשה מאוד מאוד מאוד. לתקן את הכעס, זה מאוד מאוד קשה. מה זה לתקן את הכעס? פשוט לא לכעוס. מה לא לכעוס? הוא מרגיז. לא כועסים. אבל הוא מרגיז. לא כועסים. מה זה לא לכעוס? אדם הזה, אדם שמעצבן. גם לודני. אמרתי לו פעם אחת, די, הלאה, הלאה. הוא קרא בספר, הוא קורא, מי שלא כועס, לעולם זוכה לרוח הקודש. שמע, זה מתאים לי, אני הולך על זה. בא אחד, מרגיז אותו. פום, פום. איך מפה, רצת לתרוח הקודש. הוא התעצבן כי הוא הרס לו את רוח הקודש. אז זה לגיטימי. זה לא כעס טעם, הוא כעס לשם שמיים. היו לי תוכניות של רוח הקודש, הרסת לי אותם. איפה פה הפלונטר? הפלונטר פה, מה זה לא נכעוס? יש יהודי שנמצא לפעמים בא באזור, שהוא החליט לנסות אחד הצדיקים. הלך לאחד הצדיקים, שגם אותו אתם מכירים כנראה, או חלק מכם מכירים. שמע עליו שהוא צדיק, אמר נעשה לו מבחן ותימו צדיק. טוב, אם אני אגיד פה שמות, אתם תכירו בידי את מה מדובר פה, בואו נסתיר את השמות. נשתה עדיין קצת קפה כדי שנעכל את הסיפור. עכשיו הוא הולך עושה מבחן לצדיק, אם באמת צדיק או לא. מדובר בעובד השם גדול. הוא כשלעצמו עובד השם גדול. והוא החליט לעשות במבחן בוזגלו, האם הוא עומד בתנאים של צדיק, לפי שיטתו. מה המבחן שהוא עשה לו? תקשיבו טוב. הוא התיישב לידו. עכשיו, הוא לא היה לבד, זה היה עם ציבור. ישבו שם כאן באיזה שולחן, אוכלים, משהו כזה. ובשולחן שישבו, הוא התיישב לידו דווקא, ותוך כדי שהם יושבים ואוכלים וכו', הוא נותן לו מכה לצדיק הזה, לבחון אם הוא צדיק. הוא לא מגיב, ממשיך הלאה לאכול. הרב אמר שלא לא מסתדר בעניין, תן לו עוד מכה, אולי בשתי מכות הוא להתעורר. עוד מכה, בום! הוא לא זה ממשיך הלאה. מעניין, קצת מוזר הסיפור. תן לו שתי מכות רצופות, בום בום! לא מגיב לו. מעניין. תן לו עוד כמה מכות. עשה הפסקות, לא מבחנים, הפסקות, רצו, כל מיני צירופים, ורסות כאלה, כל מיני צירופים כאלה, לראות באיזה מצב, שום דבר, הוא לא מגיב כלום. תן לו, תן לו, צדיק זה שלום. יצא מהכלים, צדיק. מה הוא ראה? ריבונו של עולם. אתה נותן לו מכות, נותן לו אגרופים. אחרי אגרוף ראשון, אנחנו לוקחים אותו מעיפים את הבן אדם הזה, אוף מפה. אתה לא נורמלי. בכלל יותר, המצב הרגוע, אתה אומר, הבן אדם זה משוגע, אני הולך לשם. אבל הוא גם נשאר, ואתה לא מגיב. תגיד לך, אתה עושה את זה, ריבונו העולמים. מה, זה לא מפריע לך? הוא נותן מכות. משוגע. לפחות אין איזה מבט, אז אתה קרע. אתה נורמלי? אולי תגיד שהוא מין, אני לא לבזות אותו. אולי יש לזה בעיה, אז אני אלך לשם. הוא נשאר על המקום. שום דבר. כלום, כלום, כלום. שום דבר, שום תגובה, שום תזוזה. ריבון העולמים, איזה עבודה יש פה? כמה עבודה היה מונח לפני כן להגיע לכזה דבר? זה מה שאומר הרב ברל. לך לך מארצך, צא מארציות. זה הרבה יותר קשה מלשבור פסלים ולקפוץ לאש.
לצאת מהמידות רעות, זה עבודה רגע רגע. זה הרבה יותר קשה. צריך לעשות סברות. מה זה? מי הוא בכלל? שמו לי פה אחד פה, איזה ליצן משוגע לידי. אתה יודע שאני אדם פה חשוב? לך מפה. לך, תתנדף מהאזור בכלל. אם לא, אני אטפל בך, שלח לך כמה ליצנים, שיראו לך מאיפה באת בכלל. מי אתה בכלל? מאיפה באת? לפחות איזה מבט אחד, מאיים. שלא ישנו עם המבט הזה ביחד. הלכה לו השינה לפחות. שם כלום שיכולה לאכול רגיל, כאילו, יש, כאילו עכשיו כאילו לא יש בעיה. לצדיק הזה יש בעיה עכשיו. ככה זה נראה. הוא נראה פה מסכן. חוטף מכות ושותק. אלא כנראה זה עבודה של שנים, שנים. לא התחילה היום ולא אתמול. עבודה של שנים, של שנים. אז מתברר שללך לך מארצך ומולדתך, בכלל בכלל לא פשוט. אבל אנחנו יודעים שאברהם אבינו, בניסיון הזה הקשה, לך לך מארצך ומולדתך ותביך, הוא צריך ללכת, הוא צריך ללכת וללכת. זאת נקודה שדיברנו לפני שנגיע לליקוצי הלכות שהמנתן עומד על זה, בוא נראה מה נספיק, יש הרבה הרבה נקודות מה לדבר עוד היום, עוד הרבה הרבה מה לדבר, מה שעה כעת. אבל אתה, כן, 11-20, אבל את הנקודות אי אפשר להפסיד אותה. אומר רבי נתן כאן, לך לך מארצך ומולדתך, לך לך, לך לעצמך, לך לנקודה שלך. לך לעצמך. למה? כי נוח מצא חן בעיני השם. נוח מצא חן בעיני השם. נוח זכה כי הוא נמנם, הוא ניצל, כי הוא מצא חן בעיני השם. מה זה מצא חן? מצא את הנקודת חן שלו בעיני השם. את הנקודה הזאת שיש לכל יהודי וכל יהודי, את הנקודה הזאת. שווה לדבר על תורה למדלת, שלכל אחד יש נקודה מסוימת שאין אותה לאף אחד בעולם, זה רק שייך לו. תבינו את השיעור שעבר, אנחנו שאלנו פה כמה שאלות, לא כולם היו פה נוכחים בשיעור שעבר. אולי נחזור בקצרה על זה כדי שתבינו למה, למה אנחנו חותרים פה. השאלה הייתה השיעור שעבר, איך אנחנו אמרנו אתה בחרתנו מכל העמים, זו הייתה השאלה. זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא טעם בבחירה שלו, איך הוא בחר בנו, איך אנחנו נראים. ועוד אנחנו אומרים לו, אתה בחרתנו מכל העמים, גם שרים את זה. אתה בחרתנו מכל תראה מה עשית, תראה איזה טעות עשית, תראה מה בחרת. איך זה יכול להיות? אמרנו, הוספנו על זה עוד נקודה, שבאנו בראש השנה ביום הכיפורים, אמרנו, בוא נשלם, תן כבוד לעמך, תן לנו כבוד, זה יום הדין, בבקשים, תן לנו כבוד. כמו כל נבוא בהכנעה, אנא השם מושיע, אנא השם מצליח, אנא, תן לנו כבוד, לא רק לך, גם לנו. לך כבוד סדר, לך השם הכבוד, המלוכה נתן לך את הכל. גם איתנו, שיחקנו גם, תן לנו כבוד, וכבוד לעמך. בהמשך מובן, המשך תילה ליראיך, תיבת טובה לדורשיך, פתחון פן המייחלים לך, הכל מובן. אבל תן כבוד לעמך. אז מה אמרנו, מה פשט בין כבוד לעמך? תראה איפה עם ישראל מבוזים ומושפלים. נשמות מסכנות טועות. בתוך מזבלות ותינופות. תראה איפה נמצאים אחים מסכנים, איפה נמצאים שישר נפלו לתוך זה, לא הייתה להם אפילו בחירה מעודם, שגדו לתוך אינטרנט מזוהמות, תוך דברים קשים. צריך לראות מילדות כבר סרטים של יריות, בום בום, זה מה שצריך לראות ילד קטן, זה צריך לראות לגדול עם סרטים, איך הורגים, איך זה, ומשחקים כאלה. אם זהו גדל במקום שיגדל, איך מבטרים ואיך לא כועסים ומידות טובות ודרך ארץ. לא מסכן, אני לא מסכן, אני שמש לולדת תומעות מכניסים אותו מילדות, מקטנות. ותן כבוד לעמך. למה? כי אתה בחרתנו. כי הקדוש ברוך הוא, אתה בחרת בנו, אתה לא טועה בבחירה שלך. נתת בנו זרע אברהם, יצחק ויעקב בכל אחד מאיתנו. שזה הולך עם כל אחד מאיתנו, זה הולך. זה נמצא בכל אחד מאיתנו, זה נמצא, לא נותן לנו מנוחה, לא נותן לנו שקט, לא נותן לנו בפנים. כל כך מלאים רצונות, עוד פעם מייבשים אותנו, עוד פעם רצונות, עוד פעם מתייבשים, ולא יודעים מה קורה כאן. הרי מה כל המתחנה הזו, שאדם רוצה ועוד פעם עוצרים אותו, ועוד פעם לוקחים לו, ועוד פעם רוצה ועוד פעם לוקחים לו. ולא יודעים מה, לאן זה מוביל כל הסיפור הזה. יצא משהו מכל הסיפור בכלל. יצא מני משהו מכל הסיפור הזה בכלל. ובינתיים אנחנו הרי לא מלאכים שלו, אין שום קלקולים. אומר מלאך זה יכול, אז מה יצא מכל הסיפור הזה בכלל? אז הוא הולך עם כאבים. אז באים עודים לו, כן, יש לך נקודה מסוימת, צירוף מסוים, שזה אברהם צריך לקום, צירוף מסוים שנטוע בך, שלא נותן לך שקט בפנים שם. אולי נתחזק בברכות, אולי נתחזק בתפילות, אולי נתחזק בשונה, אולי נתחזק בשמירת עיניים, אולי נתחזק במנה וחברות, אולי נעשה פה, אולי נעשה שם, אולי ככה. אחרי זה פתאום, אין לי כוח לכלום. עד שהוא מחדש נרגע, לא יתחיל מחדש, לא יתחלק בתורה, אולי בתפילה, אולי בקדושה, אולי בזה, אולי כך, אולי כך, 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 לא, אותם, אין לי כבר. לא, אני ריבון השם, מה משחקים איתי? למה כל המשחק הזה? יצא פה משהו כל הסיפור הזה? אז הוא מגיע לשיעור, הוא אומר, מחדש, טוב, אני הולך מחדש. עד שעה שמגיע בחמישי הבא, רבי יום שני כבר הוא אומר, עוד הרב, אתה יש שיעור? לא, יש דיסק. ולמה זה? איזה מין גרף זה? אם אני רוצה עם גרף, זה גרף מאוד מוזר. פתאום רצונות, ג'יל השמיים, פתאום נחיתה למטה. יש מושג כזה במתמטיקה, יש מושג כזה שנקרא פונקציית הלם. לא פונקציית הלם, פונקציית הלם. פונקציית הלם, אתה מכיר פונקציית הלם? זה פונקציה שברגע אפס היא עולה לאינסוף, ובאותו רגע היא גם כן יורדת לאפס. והאינטגרל שלה זה אחד. זה פונקציה מאוד מעניינת במתמטיקה. שיהיה שיעור מתמטיקה, מה יש? תשמעו. פונקציה שבאותו רגע, באותו רגע זה עולה לאינסוף, ובאותו רגע זה גם יורד לאפס. ואם תעשה חבר, תבדוק את השטח של הפונקציה הזאת, שטח. על כל פונקציה יש שטח מסוים, זה נקרא אינטגרל. תבדוק את השטח, את האינטגרל יוצא בדיוק אחד. היה שם תוכן בפנים, היה שם משהו בפנים, אבל תוך רגע זה עלה לאינסוף, תוך רגע זה גם נעלם. איך זה יכול להיות? אני יודע מה קרה פה בעצם. קוראים לזה התנוצצות. התנוצצות של רגע, רגע אחד, זה גם נעלם. ולפעמים יש, מגיע לאיזה גוף מסוים, לאט לאט, עוד פעם דורך נעלם. ולפעמים זה משחק איתו, טק, 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 נראה לי שאני בעייתי, נראה לי שיש לי איזה בעיה. הוא לא מבין. מה עושים לי? מה רוצים פה בכל הסיפור הזה? ולמה כל זה? כי יש לך נקודה מסוימת שייכת רק לך בעולם, ואתה צריך להגיע אליה. נוח מצא חן בעיני השם. מצא את החן הזה המסוים. החן הזה זו שמירה נוראית, בזכות זה הוא ניצל מהמבול לזכות החן הזה. בזכות, לכן אם אדם רוצה את החן הזה, הוא שמור, הוא זוכה לישועות מיוחדות, הוא זוכה לכל מה שהוא צריך, הוא מוצא את החן הזה. איך מוצאים את החן הזה? אומר פה רבי נתן, לך לך, לך לך מארצך, לך לך לנקודה שלך, לך לך לעצמך, לנקודה שלך. איך זוכים לזה? מארצך, מולדך, בית אביך, אומר רבי נתן, יש לך, אתה סוחב איתך משהו כבד, ודאי. אפילו שהנשמה היא גבוהה. מה זה נשמה גבוהה? לכל יהודי ולכל יש נשמה, מה זה נשמה גבוהה? נשמה של עם ישראל, זה מקום גבוה נמשך. לכן אדם נהנה שאומרים לו, יש לך נשמה גבוהה, אתה יודע? למה הוא נהנה לשמוע את זה? לכל יש נשמות גבוהות? אז מי זה נשמה נמוכה? לא יודע, כולם נשמות גבוהות. כי כל אחד זה נשמה גבוהה, מה פירוש?
למקום גבוה, הגיע עד שמה. איך הוא נהנה לשמוע על שמה גבוהה? אגב שגם בנשמות יש דירוגים. אבל כל נשמה נשארה מקום גבוה, אומר רבי נתן. אך שירדה למקום כזה, מלא זוהמות ובלבולים, וכמה הרפתקאות, וזה הכל הכל צירופים. אז אומר השם דרך לאברהם אבינו, אז אומר רבי נתן, מה שאמר לאברהם זה מה שמרמז לכל אדם. לך לך, מזהיר אותו, לך לעצמך. כי עצם האדם, מה זה עצם? זה הנשמה. שכל ההליכות שלך, כל מה שאתה הולך, כל הנסיעות שלך, כל הדרכים, הכל יהיה לעצמך, לנקודה הפנימית שלך. מה זה מארצך, אומר רבי נתן? מה זה ארצך? מה שאדם ירד הנשמה שלו לעולם? אז הוא שקוע בתוך גשמיות מסוימת. הוא נמשך גם לשם, יש לו מאבק נוראי. מאבק נוראי, בסדר, הוא שומע מושגים, רוחניות, רוחניות. אבל יש לי גם גוף, יש לי גם תאוות. אתה לא יכול לחנוק את הכל מכה אחת. לא תוכל לחנוק את הכל מכה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. הגוף מיד יתקומם. יש לו שביטה. אז אומר נתן, כן, זה הולך שלבים. הוא אומר, מה זה מולדתך? איך שנולדת, באיזה גשמיות שנולדת? כמו שאמר דוד המלך על עצמו, שעוד אבא שלו היה ישי. מי זה אבא של דוד המלך? היה ישי. אבל בגלל כל מה שקרה שם, שישי פרש מאשתו, בגלל כל הסיפור הזה, מואבי לא מואביה, ואחרי מה שקרה שם, אז מזה נגרם מה שנגרם, אז חשבו בו, חשדו בו שהוא לא קשר בכלל. עד היום אומר, אומר בן ישחי, למה אנחנו אומרים לדוד המלך בן ישי? עבדך בן אבתך, צריך להגיד בן האמא, לא בן האבא. מה זה בן ישי? קוראים לדוד המלך בן ישי, אומר בן ישחי, למה קוראים לדוד המלך בן ישי? אומר הבן ישחי, אומרים בן ישי. למה בן ישי? כדי שתדע שהוא באמת מישי הגיע ולא יהיה טעויות. זה מישי, אין טעויות פה. זה הגיע מישי, אין פה טעויות. אבל אם כל עוד אומר דוד המלך, אין באבון חוללתי ובחטא חמת נעימי. באבון חוללתי. שימו לב, תשימו לב, אין באבון חוללתי ובחטא חמת נעימי, יש פה שם קדוש. באבון חוללתי ובחטא. השתבות ח' ב' ו' שם הקדוש הזה חוכמה בינה ודעת שם הקדוש של תיקון הברית באבון חוללתי ובחטא באבון זה ב' חוללתי ח' ובחטא ו' יוצא שם קדוש ח' ב' ו' אומר רבי אז דוד המלך מרמז כן כל אחד מאיתנו אומר רבי נתן אדם צריך לצאת מכל הזוהמות שבהם ירדן שנה שלו לעולם. אף על פי שדוד המלך, הבן שלו, אבא שלו זה ישי, שמעבודדים, שמת את יושב נחש, שום חטא לא היה לו. זה אבא שלו ישי. אז מה יגיד אדם מן השורה? וכי כל אחד זה אבא שלו זה בבא מאיר? עכשיו מאיר אמר מפורשות, אומר אבו חצר, אז יחצר כתבחה. ושמענו את זה במשפחה, בני המשפחה. זה היה פלא גדול, שאל אותו פעם מישהו, איך אתה לא מפחד לגדל את הילדים שלך באשדוד? אשדוד היום צדיקים היום. אשדוד לפני 50-70 שנה, זה היה משהו מעניין שם, כן? כן, זה לא, היום זה ברוך השם, מקום תורה חשוב אשדוד. אז היה מה שהיה, כן? היום מה שהיום. אז שאלו אותו, איך אתה בא למקום כזה לגדל את הילדים שלך? אתה לא מפחד מה יהיה איתם? אמר להם, הבבא מאיר, ילדים שנתנו כזאת קדושה, אני לא מפחד. כולם יצאו צדיקים אחד אחד. השם ישמור אותם לחיים, השם ישמור אותם לחיים. יארך ימיהם, בטוב הנימין. אמר ילדים שילדו בכזאת קדושה אני לא מפחד. מי יכול להגיד כזה משפט? איזה קדושה צריך להיות? מי זה אבא מאיר? יכול להגיד ילדים שילדו בכזאת קדושה אני לא מפחד? מי שלא מבין מה הכוונה שיסתכל פרשת החרמות באורח חיים הקדוש איך הוא מבאר שהנשמה יורדת לעולם איך נגזר על כל אחד באיזה בית הוא ייוולד בדיוק לפי התיקון שלו מה הוא צריך לסחוב איתו מגלגולים קודמים? בדיוק! איזה סוג של בית? עד שהיה צדיק אחד גדול? תלמידי המגיד מזריש, צדיק עצום, אמר, אם אבא שלי היה תובל פעם אחת בחיים תבילת עזרה, אחרי שמקיים את המצווה היה הולך לתבול פעם אחת בחיים תבילת עזרה, היה חוסך לי המון המון שעגות בתודות כדי להתאר מה שאני צריך להתאר. אם אבא שהיה פעם אחת תובל תבילת עזרה, זאת אומרת כל אחד נגזר לה בדיוק באיזה מקום ירד, איזה הורים, איזה בית, מה זה צריך בדיוק לעבור, ומזה הוא צריך גם להתאר. לא יכול ללמד, להגיד, הרם שלי אתם אחראים ללידה שלי, אתם גם תסבלו ממני. זה השקפה של כופר. זה השקפה של אחד שלא מאמין בבורא עולם, שזה הכל מדויק. למה נולדת דווקא בבית הזה, עם הסיפור הזה, ואתה דווקא צריך להיות בדיוק עם המידות האלו? אדם מתוסכל, אומר, תראה, אם הייתי נולד פחות כעסן, יותר רגוע, בעניין של אוכל הייתי די פחות, גם כן יותר רגוע קצת, בעניין של כסף לא אכפת לי שישחררו, כי אני מסתדר עם זה טוב, בעניין של ניוף פחות אחוזים מעניינים לי, הייתי יכול להתגבר על זה גם כן, ושמו לי פונקציה מוזרה מאוד. ועכשיו גם רוצים שאני אתגבר על זה? אז יש ברוך הוא, תמיד שיש לך פה בעיה. משהו פה לא מוצדק בסיפור הזה. עכשיו הוא הולך מתוסכל, מה התסכול שלו? למה שלפני שירדת שם משהו לעולם, הוא לא עשה דיל אחר? הוא היה צריך להיות דיל אחר לגמרי, עסקה אחרת לגמרי. ניוף קצת פחות, כעס פחות, סיום גם פחות, אוכל, מסדר עם זה, ממון, שחרר. למה הוא הסכים לדיל הזה דווקא? כאילו שמישהו שאל אותו, הוא היה והסכים, עכשיו גם בטענות למה הסכמתי. הוא הולך לתוסכל, יש לו טענות על עצמו, למה הסכמתי לדיל הזה? מישהו שאל אותך בכלל? מישהו בכלל התייעץ איתך? נתנו לך תיק מסוים. נתנו לך תיק ואמרו לך תיק טק. לך לך מארצך, אמרו לך. סע, לך לך, סע. למה? כי יש פרשת נוח ויש אחרי זה לך לך. כי אם לא נוח, אז לך לך. לא נוח לך, אז לך לך. ועוד הולך עם מחשבות, אם הייתי ככה, בבית כזה, עם מחשבות כאלה, עם עניין כזה, עם סיפור כזה, הייתי מסתדר. שמו לי כזה תיק בעייתי, ועוד רוצים, ועוד יש עליי גם תביעה. אומר הנה, לך לך מעצך ואת אביך. כן, הכל מדויק פה, ואתה כן יכול לזכות. הנקודה היא שלא מראים לאדם, ורבי נתן, לא מראים לו, זה הניסיון, שלא מראים לו בדיוק כמה הוא כן זכה בינתיים. ועל זה שהוא שמר את השבת, ועל זה שהוא התפלל בראש השנה, ועל זה שהוא צם ביום הכיפורים, לא מראים לו כמה הוא התקדם, את זה לא מראים לו. כי אם היו מראים לו את זה, כל השנה הייתה נראית אחרת. כל החיים היו נראים אחרת. אם היו מראים לו מה הוא עשה ביום כיפור אחד, מה הוא התנקה ביום כיפור אחד, אם היו מראים לו. ואומרים למה הוא זכה בתקיעת שופר, ביורי תשובה בתקיעת שופר, מה הוא זכה. לא מדבר עכשיו על מה שישב בתוך סוכה, או בתוך אבת המינים, שהוא לקח את אבת המינים, ומסתכל על אבת המינים, איזה מסכן אני נראה עם אבת המינים שלי. אתרוג, איזה אתרוג. איזה אתרוג מסכן. תכננתי, היה לי תכנון האתרוג, איזה אתרוג יצא לי. למה תמיד ככה חיים שנראים? מהלולב. הלולב אמרו לי, זה מראה על מידת היסוד, על הקדושה. למה? ומה חשבת, שאתה כמו מתוקל ביסוד, שאתה רוצה לולב כזה מיוחד? לא, לפחות שיראו לי קצת, סימנים של התקדמות. הלולב מראה על היסוד, הוא רוצה לולב 100%. אבל אתה לא אוכל שם, לא משנה שיתנו. והתפילה מראה, והאתרוג מראה על המלכות ועל עירת שמיים, אז הוא רוצה אתרוג הכי מעודר שיש, אבל אתה לא יודע על המצב שלך? כן, אבל למה מראים לי את זה? מה רצית? מה ציפית? שהכל יהיה פרפקט.
הגשה טובה. וגם מה עם תוכניות, בסוף מגיע לזה טוב, ולולה, אני צריך גם לנענע בזה, ולשמוח עם זה. אני רואה את עצמי איך אני נראה. זה אני, היתות והלולב. סלח לי, אפשר לקבל את היתות והלולב שלך אולי. כך, למה לא? כך בשמחה. עכשיו, הוא לא נעים להגיד לו שגם הוא חושב על היתות שלו את הבעיה. אבל כך, אם אתה רוצה, לפחות שתרגיש טוב. לפחות יש אחד שמחזיק מני, כך, בכבוד. הוא לוקח, אומר, באמת, זה יתרוג יפה. מה הוא לא שם לב? לא ראית כמה בעיות יש ביתרוג? לא, אבל זה שלא. לך לך, לעצמך, לנקודה שלך. עזוב את כולם, אל תשים לב לאף אחד. עסוק בעצמך, עסוק, בנקודה שלך. אחד היה אברהם. אחד היה אברהם, כל העולם מעבר העולם הוא מצד שני. לא מסתכל אף אחד כלום שיצליחו ויצליחו ויצליחו. מה זה ייתן לי בכלל? מה זה מעניין אותי בכלל? לך לך לעצמך. ואז יש לך לגלגל. אז אני אגלה את הצד חן שלך, הפנימית המיוחדת, ששייכת רק לך באמת. והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה שנזכה. לא רוצה שניכשל. מה עושה המדם? מפזר לנו את הנפש עם כל מיני הסתכלויות, כל מיני חישובים וחשבונות. עוד יש הרבה עבודה פה בכל הפרשה הנוראית הזאת. אברהם צריך להילחם עם המלאכים, לחלץ את לוט. מה יש שם עם לוט? מה הבעיה שם בכלל? אבל לפני כן ראינו שירד למצרים, וזה היה ניסיון קשה לרדת למצרים. הלכו איתו חבורה שלמה שהוא קרב. וכל החבורה הזאת בכלל לא היה פשוט. אתה אברהם אבינו הבטחת לנו הבטחות. כל מיני הבטחות יכולת לפתח אליהם. מה הבטחת לנו? תבוא אחריי, אתם תזכו. הלכנו אחריך, מה? הנה, מצרים רעב. מצרים הגענו רעב. אברהם אבינו בסדר, לי אין פושיות, אבל מה אתה עושה עם כל החבורה שאיתך? מילא אתה מדלג על הרעב, אין לך בעיה, אין אוכל, יש אוכל, עשן, יש לעשן, יאללה. יש תיקון, העיקר תיקון. אבל אלה רוצים אוכל אלה. אלה גרי צדק, אלה באו עכשיו להתגייר. מה אתה מוכר להם? מה אתה מספר להם? פתחת להם את הערים וגבעות, תבואו איתי. זה האמת האמיתית. הם באים רעב, ועוד בארץ הקודש. עוד אף פעם לא היה רעב, אומר המדרש. זה הפעם הרעב, הראשונה שהיה בכלל רעב. ועוד הליצנים אומרים, אתה רואה, אברהם אבינו שאתה הולך נהיה מנחוס. ככה הליצנים אמרו לו. אתה רואה? הגעת לארץ ישראל, נהיה רעב. לפני כן לא היה כלום, שום בעיה לא הייתה. כל הבעיות באות ממך. ככה אמרו ליצנים. ובסוף הוא צריך לרדת למצרים ולהחביא את אשתו. להחביא את אשתו בתוך ארגז ולשים עליה כל מיני תפוחי אדמה. זה מצב נעים. יש כאלה שיש להם זה כיף, אשתו מתחת תפוחי אדמה מסודר. אבל שאברהם אבינו זה היה צער גדול. צער גדול היה בשביל אברהם אבינו כזה דבר. אשתו מתוך ארגז. לכן צריך לספר זאת אחותי. היא נשואה, אבל היא נשואה, אבל מחפשים את בעלה, כי רוצים שייתן לה גט. לא אומר המדרש שם. כי אם אחותך, אז מה הולך איתך בכלל? איפה בעלה? למה לא איתה בכלל? לא, יש לה בעל, מחפשים את בעלה, ומחפשים שייתן לה גט, ואז תהיה משוחררת. ואז צריך להגיע למלך, ואומר, מה, למה לא גילית לי? ומה אמרתי, חכה, שאלת אותי, ומה הסיפור? ומה המלך הזה היה? פרעה! מה יגיד לו? למה לא אמרתי, אמרתי אחותי? אמר לפרעה, הם נאפים, מה אני אגיד? אז המלך אמר לו, זה לפחות, אבל היא הייתה מגלה. מה יגיד לו, שגם אתה נוהג? הוא יזרוק אותו, הכניס אותו לבית סוהר. אומר המדרש, לא יכול להגיד לו כלום. שתק, אמר לו, לצה, קח מתנות ולך. מה הוא צריך את כל ההרפתקאות המוזרות האלו? לרדת למצרים? מה מתברר שהוא צריך לעשות הכנה, מעשה הבוצרים הלבנים, הכנה שעם ישראל ירדו למצרים, יהיה להם סיוע, כי כבר שרה הייתה בבית פרעה, וצעקה על השם, והיא נגעה את בית פרעה, ועד על ידי חילצו את הניצוץ משם, כן, היא הכנה. הוא סולל פה הכנה, מה אדם יודע על כל מההילוכים שלו, מה הוא סולל לילדים שלו ולכל מיני, כן, הצאצאים שלו וכל מיני תהלוכות שמוליכים אותו, הוא צריך להתגבר בכל מיני מקומות,
הוא לא יודע, זה נועד לילדים שהם צריכים לעבור דרך המקומות האלו. הוא שואל, אז מה אני עושה פה בכלל? הוא צריך בהילוך שלו להתגבר על כל מיני עניינים, כי הוא מכין מכשיר דעת למקומות האלה לילדים שלו. מה שאומר אבינו שההתבודדות זה ממשך ישוע לילדים, להתבודדות של האדם. הוא צריך לעבור בכל מיני מקומות ולהתחזק מונה הביטחון, כדי שהגדל זה הילדים שלו לא יקשלו שם במקומות האלה. אז הרב אמר לי, הוא צריך לרדת כזה מקום עם כל החבורה שאיתו, הם מסתכלו על המבטים. מה זה אברהם אבינו? מה? אף אחד לא שאל שום שאלה. למה? כי הם ראו שאברהם אבינו זה אמונה מושלמת, זה אמונה עד הסוף. הקדוש ברוך הוא, שאתה לוקח אותי, זה הנכון. הבטחת, לא קיימת, כן קיימת, זה לא משנה בכלל. את הקדוש ברוך הוא לא רק שאתה מפסידים, אתה תמיד מורווח. אבל תסלח לי, הכל פה הולך הפוך. לא יודעים. לא יודעים פה שום דבר. כלום לא יודעים. אז כשהם רואים, כשרואים כזאת עוצמות, כאלו עוצמות, אז מתבטלים. כשראו את אברהם אבינו כאלו עוצמות, הולך אחרי השם יתברך, אפילו שהיו כאלה הבטחות, כאלה הבטחות מיוחדות, והרעה, וצריכים לרדת למצרים, ולהביא את שרה, ואת פרעה, ואין שום שאלות, אז זה מקרין לכל הסובב עוצמות של אמונה. אז עפות כל השאלות. אתה מתחבר לצדיק, כשרואים שהצדיק הזה הולך עם כאלה עוצמות כאלו, אז הוא נוסח באדם כוחות. אדם הולך עם אנשים כי אין לבולבלים, אז גם הוא נשאר, הבלבולים שלהם נשארים לו גם כן. זה זורק שאלה, הוא זורק תשובה. זה נהיה שוט מהשאלות והתשובות שלהם. מכל השאלות והתשובות שלהם, יהיה לו עוד שעות מושיות חדשות, שאולו לך חלם עליהם בכלל. אבל כשהוא הולך עם כאלה צדיק כזה, שאין, אין, הכל, 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 הכל לטובתנו, הכל, הכל לטובתנו, סעלה. ודאי זוכים, איך, למה זה ככה נראה מעובב, זוכים, לא יודעים איך, לא, זוכים, הלאה, עוד שבת, עוד תפילה, עוד דיכון הכללי, עוד אומן, עוד מקווה, עוד שומן, עוד הלכה, זוכים, הלאה, תמשיך, הלאה. זה נותן לעוצמות. הוא מעיף את כל הקושיות מהראש. נותן לו חשק הלאה מחדש, שלא יתקע בקושייה שלו, ויגיד, איזה קושייה חזקה, שאני כבר ניצחתי אותך. שאלה זאת, אין לך תשובה עליה. מי שאל, מה התוצאה מהתשובה הנפלאה הזאת? הוא שוכב, הוא לא קם במיטה, זהו. אין לך תשובה? שלום. ניצח. את מי הוא ניצח? את המיטה. נשאר לישון עם השמיכה. לא קם. ניצחתי. מה התוצאה של הניצחון שלך? הוא נשאר במיטה, זה הניצחון שלו. וזה שלא ניצח את הקדוש ברוך הוא, המשיך הלאה במרץ והתלהבות. זה נקרא ניצחון זה? זה נקרא, את מי ניצחת פה בכלל? ככה בא דבר גורם את הגניבות שלו. והם הולכים אחריו. אין שאלות, אין קושיות, יודעים למצרים, חוזרים בחזרה, ממשיכים הלאה. אחרי זה יש מלחמה, צריכים לחלץ את לוט, את הניצוץ שנמצא אצל לוט. הסדרה החלוץ המלחמה על לוט. יש שם בלוט את המון ומואב שם בתוך לוט, כן. ייצאו מנו המון ומואב. ומואב עוד מחכה לנו מה רות המואביה עוד נמצאת שם, כן. שמה והייתי עכשיו דיסק על רות המואביה. עוד כן, עוד דיסק על רות המואביה. כן, יש פה את מואב, יש פה את רות המואביה, יש פה את מלך המשיח, הכל פה נמצא בלוט. סתם נלחמת לא סתם על כל אחד ואחד. יודעים מה תמון בכל אחד. כמה שנחיים איתך יוצא דל חמים, יודעים מה תמון בך. זה לא משחק הדבר הזה. מה הם עצו בי? מסכנים. כנראה הם בולבלים לגמרי, הם חיים אחד כמוני מסכן. כנראה שיש בכלל איזה משהו שהם עליו לא מבטרים. אתה רק לא יודע. צריכו להפס אותך בכל המלחמה איתה. כנראה שיש לך משהו נוראי עמוק שם, והם מזהים את זה. הם לא משקיעים סתם. זאת חברה להשקעות. הם לא משקיעים סתם. הם לא סתם אומרים קידוחי נפט, הם חפשים נפט סתם. עושים בדיקות גיאולוגיות לפני כן, בודקים את הקרקע. פעמים אחת כל היקום אומר כלי יקר, מה יכול היקום? במבול הקדוש ברוך הוא מחה את הכל, את הכל. אבל הוריד שם את כל השלדים של כל היצורים למטה, מזה נהיה נפט בכל מיני מקומות. וזה הצטבר שנים. אז צריך לעשות קידוחי חלץ שם, קידוחים מיוחדים לציל, לא סתם קודחים. בים קודחים מוצאים כל מיני גזים. יש גזים בים. גז נאבד, יש כל מיני גזים. קודחים שם. אז למה? זה חברה שלמה, הם משקיעים. זה תיאוריות שלמות, זה נוסחאות, זה משוואות, איפה להשקיע, כמה להשקיע. זה סתם בעולם הזה, עשית רח, אני אלך סתם משקיעים. אלא תעלה, תעצפוס אותו, נראה שאיתו, כן, איתו נצליח. הם טרטרים אותך הלוך ושוב. ואתה אומר, מה יצא מהחיים שלי בכלל? אני יצא מזה כל הסיפור, היתרו כבר הבנתי. הסוכה כבר מאחוריי. וחודש לשבן, השם יעזור שירד גשם. עוד מעט תהיה חנוכה, ואחרי זה יהיה ט"ו בשבט, נאכל קצת פירות. בפורים נתחפש, בפסח נאכל מצות, בשבוע תקבל את התורה, ואחרי זה עוד פעם תקעו בשופר, השם ירחם עליי. מה? הוא לא יודע. הוא לא יודע מה שמסתירים ממנו. מסתירים ממנו איך אתה מתקדם, את זה מסתירים ממנו. אתה מתקדם, ועוד התקדמות, ועוד שירה, ועוד תפילה, ועוד מראה, ועוד הלכה, ועוד מקווה, ועוד משמשגים אותך, ועוד התקדמות, ועוד צעקה לשם, ואתה מתקדם! את זה מסתירים ממך! לך לך מהצלחה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה! ולעצם כל הפרשה הזאת הנוראית, זה לא בסוף פשוט בכלל! הרב יראה אותי להתפטר מילות מיד, הוא לא יכול להתפטר ממנו. הוא לא יכול להתפטר ממנו. רק אחרי שהולך לזה מהמורה, שתבח שמו, ברוך שפטרנו. אז מה? אז עכשיו הוא יכול להתחבר עם השכינה הקדושה. אבל צריך ברית מילה. אז הוא זוכה למילה, בגיל שלו. הוא חיכה שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו. הוא לא רוצה מעצמו. למרות שהוא ידע מה שהוא זוכה, אם יהיה לו ברית מילה. אבל הוא מחכה לציווי מהשם. הוא לא יודע אבל מה הוא זוכה אם יהיה ברית מילה. שזה השלמות. הוא צריך להיות עם אורלה. איך שאמר לי אחד צדיקים בשם חברה יחי יש לי את השם ישמרו ויחייהו. בשם הכתב סופר. שאברהם אבינו זכה להיות אברהם אבינו למרות שהייתה לו אורלה. למרות שהייתה לו אורלה הוא זכה להיות אברהם אבינו. הוא ידע שהוא מעיף את האורלה, הוא זוכה להשגות, כמו שזכה צדיקים בדור, שהוא בלי זקן, והוא יודע, הוא אמר מפורשות, שאם היה עם זקן, הוא היה זוכה להשגות בלי סוף, לאין ארוך מה שיש לו עכשיו בלי זקן. וזה נכפה עליו, המציאות הזאת בלי זקן. הוא חייב להשלים עם זה. מכל מיני טענים שהוא לא רוצה, יכול לגלות או לא יכול לגלות. מי זה פה מנגן לו פה הדבר הזה? שיחה נכנסת. אולי אתה הולך להרוויח משהו בלוט, תותן לו את זה. שיחה נכנסת, אולי יש פה איזה אי רצון שיהיה הרבה כסף עם הגשם ביחד. אז אנחנו יודעים איך כל אחד מתקנים אותו, שגם צדיק כזה גדול שיודע שאם היה לו זקן הוא היה זוכה להשגות הרבה יותר גדולות מה שעכשיו הוא זוכה, והוא נאלץ דווקא להיות בלי זקן. כשיודע מה תמון שם, הוא צריך לזרוק את השכל ולהמשיך כאן לעבוד ככה את השם יתברך, וכל אחד מה שתוקים אותו, בכל מה שתוקים אותו, אומר, למה ככה אם שאחרת? הוא הולך עם הקושיות. הצדיקים יודעים ככה השם יתברך רוצה, והוא אומר, ככה עומד השם. אז עבר אבינו צריך לעבוד השם יתברך עם אורלה עד גיל כזה, כשהוא יודע שאחרי מיד אחרי שעשו לו, מיד אחרי הברית מילה מה כתוב? כי לפני כן, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוקים לאמור. אומר רש"י, עד שלא מה לא היה בו כוח לעמוד, ורוח הקודש ניצבת עליו. רק אחרי ברית מילה הוא זכה לדבר עם השם יתברך ישירות, ריבונו של עולם, בגילוי שכינה ישירות. למה הוא צריך להמתין? לא לתחום את השעה, כשהוא יודע מה ההשגות התמונות שם. אלא כל המהלך הזה שאדם מנפנף את הקושיות לא מבין, רוצים לטובתי, רוצים למעני. אף אחד לא רצה פה בכוונה לסדר אותי. לא שם אותי בסיפור הזה בכוונה, כדי לתקוע אותי ושאחרי כן גם אני יענש על זה. זה לא מהלך של הקדוש ברוך הוא. והנה, תראה כמה אברהם צריך להמתין עד שלא זז ממנו. תשימו לב, רבותיי, תשימו לב איזה פלא גדול. במה ידע כי ראשינו הוא שואל את הקדוש ברוך הוא? אני רוצה מישהו שימשיך אותי. הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו, אתה צודק, ישמעאל, אבל יש פה שאלה קשה מאוד, יש לך בן ישמעאל, לא זה. זה לא הבן שלו ישמעאל, זה בן השפחה. זה לא נקרא בן, מתייחס אחרי השפחה. בן שפחה מתייחס אחרי השפחה. לא נקרא בן שלו. כשהרמב"ן כאן מביא את זה, לא נקרא בן שלו, כן, לעניין הזה. אז מה הוא צריך? כן? אברהם אומר, אברהם אינו מוליד בן, אבל הוא כן מוליד. מה זה אברהם אינו מוליד בן? אברהם כן מוליד. למה הוציא אותו מעל הכוכבים? אבל יש לו בן ישמעאל, לא. אברהם אינו מוליד בן ליורשו. אברהם מוליד בן ליורשו. לעניין של ירושה זה צריך שיתייחס אחריך. בן שפחה לא מתייחס אחריך. אז אין לו בניין הזה. אז צריך להמתין. עוד אין לך ילד בכלל. שפחה כנענית לא נקרא הבן שלו. עוד גם צריך לשלח אותו עם כל הצער שזה גדל שנים היה אצלו. הוא הולך לשים את הכל. כל מה חינוך שהוא קיים לבית. אבל זה יכול להפריע ליצחק. אז שמע בקולה. מה שצרה אומר, תשמע בקולה. כמה קרבות הוא צריך בכל הארוך כל הדרך. אבל הוא מחכה, ממתין. במה ידע כי ירשנה הוא לא יכול להמתין. קדוש ברוך הוא, איך אני ידע שאני יורש את הארץ? שואל לו מעט, מה זה הדבר? זה דחיקת שעה. זה דחיקת שעה. מה אתה מקשב כל כך? כן, הצדיקים יש להם דחיקת שעה בנושא שנוגע למשיח ולגאולה. בנושא שנוגע להם עצמם, להשגות שלהם, הם ימתינו, המתנה. בנושא שהישועות שלהם הפרטיות, שזה קיבת אלוקים, זה הישועה שלהם עוד ועוד, אז הם מוכנים להמתין. מה שנוגע לעם ישראל, הם לא מסוגלים להמתין. הם לא יכולים, במה ידע כי ירשנה? בחינה של דחיקת השעה. אצלנו זה בדיוק הפוך. מה שנוגע לעם ישראל אפשר להמתין. העניין שלי דחוף. אצלנו אני כבר לא יכול, אני צריך ברישועה. עם ישראל, בעזרת השם, נזכה, תבוא הישועה. יש, כן, צריכים להמתין. צדיקים לא יכולים לסבול את המצב הזה, עם ישראל צריך כבר ישועה. כל מיני סיפורים מצדיקים, שהם לא יכולים, לא יכולים לסבול כבר את המצב. הם עושים כל מיני פעולות לזרז את הגאולה, להביא כבר את הגאולה. הם רואים את המצב, איפה נמצאים אנשים רחוקים. מה נהרס לדי פגמי הברית, מה נהרס? מה אדם הורס לעצמו לדי פגמי הברית? מחבל בפרנסה שלו. בשלום בית שלו, בחינוך ילדים, מחבל בכל, הם רואים את הדברים, הם מתפוצצים מזה. מתפוצצים, שאתה מדבר עם צדיקים של גודל כזה, הם כבר לא יכולים להכין את זה, לא יכולים להכין את זה. מה שהם רואים מסביב. אבל הדבר חוגג עם זה, שם מרחם. הם כבר רוצים לעשות משהו מסוים, שיזרז את התהליך מיד. כדי שאנשים יצאו מהמצוקה שלהם, יצאו מכל הבוט הזה. מה שנוגע להשגות שלו ימתין. אז לא, תגיע הזמן, נכון, לא תמצא בשטח, זה מפריע לו. מפריע לו מאוד, מפריע לו להשגות, אבל מה יעשה? עד שכבר לא היה ברירה, הם רבו עמי, רואה צון, הם רואה לוט, הרואה רצל של אברהם, הם רואה, בסדר, אז אין ברירה, תיפרד, איפה אתה רוצה, לסדום ואמורה הוא רוצה. הוא רוצה סדום ואמורה. התברר מה הוא מחפש, סדום ואמורה מחפש. מה יש בסדום ואמורה? שם אין בעיה, סדום ואמורה זה מקום מאוד מעניין. לוקחים באדם ארוך, מקצרים אותו. אדם קצר, מעריכים אותו, אין שום בעיה. שם הכל מסתדר. יש מיטות בגודל סטנדרטי, זה שטנץ כזה, זה הגודל של המיטה. לא טוב לך, אני קצר לך הרגליים. קשה לך, אני נמתח לך את הרגליים. מה שהמדרש אומר שאליעזר שם נקלע לשם, היה סיפור איתו עם אליעזר. מישהו זרק עליו אבן על אליעזר, פצע אותו, ירד לו דם. אמר בוא לשופט, אבל אדם אומר, בכבוד בוא נהיה לך שופט. מי התביע? אפשר להתביע עוד ידעו מי התובע. אומר הוא זרק על האבן. אומר נכון, זרקתי. אומר למה עשית? אומר אני עשיתי לו כזה דם, מגיע לי כסף. אומר השופט הוא צודק, הוא הקיז לך דם, מגיע לו כסף. הקזת דם זה רפואה, שלם לו. אמר אליעזר, אם ככה אין בעיה, לקח אבן זרק על השופט, אמר, יוריד לך דם, מה שאתה חייב לשלם לו. אם אלה הכללים, הבנתי, ארלם. אין שום בעיה. שיקגו, שלוף. אין בעיה. אבנים, אין בעיה בזה. זה מה שהוא רצה, סדום ואמורה הוא רוצה. תבינו, לא תחפש סדום ואמורה. ועם כל זאת, במה לא זכה? במה לא זכה שהוא יתגבר על עצמו? לא זכה. אומרים חזרה שמביא את זה. לא תתגבר על עצמו. מה הוא יתגבר על עצמו? הוא יכל לקבל ירושה את כל מה שיש לאברהם אבינו. את הכל. איך? ירדו למצרים, הוא היה מגלה שם שרה זה אשתו בכלל, זה לא אחותו. תופסים את אברהם, עושים מה שעושים, מקבל ירושה את כל מה שייך לאברהם אבינו. לוט לא גילה. לוט לא גילה. מכל התאוות ממון שלו לא גילה כלום. התגברת. התגברת על תאווה קשה שלך. או, על זה אתה הולך לקבל. כל מה שהוא הכניס את האורחים במסירות נפש, זה ראית. ככה קיבה חונכת לזה. יפה מאוד, יש לך על זה זכויות עצומות. אבל איפה שאדם קשה לו, ומתגבר, הולך נגד הטבע שלו, שם מקבל את כל הקופה. כל הקופה זה איפה שקשה לו, שהוא הולך נגד עצמו. שם זה כל הקופה. דברים שאדם עושה, שחינכו אותו והתרגל, ומטבע שלו הטבעי, שהוא אוהב לדברים האלו, השרב השם כה הוא זוכה. זה הוא זוכה. אבל איכן שהוא קשה לו והולך נגד עצמו, כל הקופה הוא מקבל שם. כל מה שהוא ניצל זה בזכות זה. שהוא לא גילה ששרה בתוך שעה, זה השרה שאתה בתוך הארגז, זה בעצם משתו, זה לא אחותו. היה מגלה, והיה יורש את כל מה שיש לאמר אבינו. והוא לא גילה. הוא לא גילה! זה מה שציפו ממנו! כן, זה מה שציפו ממנו. כי כל אחד בנקודה שלו, אינך יודע איפה הקושי שלו. בנקודה שלו, בקושי שלו, שם הוא זוכה בכל. כשאדם ידע את הדברים האלה, ויודע את זה, והולך עם זה, אז יש לו תעשייה דשמיה, להאמין מה שכן זוכה, מה שהוא כן עושה. וזה אז, פה זה תפילין, ופה זה קריאת שמע, פה הלך מנצום והלך למניין, פה נתן את הצדקה שאין לו, פה הוא צעק לשם שלא היה לו כוחות, פה הוא קרא לתפילה, למרות שלא היה לו חשק בכלל, פה הוא שם בשבת, פה הוא הולך לשיעור תורה, פה הכל מצטרף, והדברים נעשים, ומבלבלים אותו לא יצא שלמה, ותאמי כן, כן זוכה, לך לך, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה בהינוכים שלך, וכל המהלכים, וכל המסעים, מסעות האלו, מכאן ולכאן, והכל מצטרף, והכל מצטבר, והכל מצטרף, ופה זה למענך, פה למען הצאצאים, פה למען הילדים, פה למען דורות, אינך יודע, הכל מצטרף, והכל לטובתנו ומעננו, והקדוש ברוך הוא רואה את הכל, וכואב את הכל, ורוצה שאני כן נזכה, ושולח את הצדיקים, שולח את רבנו, שאנחנו כן נזכה, ופתח שערים של אומן, שכן אנחנו נזכה, ושם ילך, והלוך ושוב, ועוד המתקה, ועוד סיכון, וזה הפיץ דיסקים, זה קטע עם ישראל, הדיסק הזה שעכשיו יוצא אותה, תיבת נוח, הדיסק הזה מכיל, הרבה מה שדיברנו היום גם כן, הרבה מה שדיברנו היום מכיל הדיסק הזה, תיבת נוח, אתמול היינו בתל אביב, באלנבי שם, 1,800 דיסקים לקחו. הדיסק הזה, כן? למה? כי הם תפסו מהנקודה הזאת, בעולקות שדיברנו, אבל זה בדיוק, כן, זה הולך לעם ישראל, הם צריכים לדברים לשמוע. 1,800 דיסקים לקחו, רבותיי. אז רבותיי, אנחנו, מי שמתחזק בדברים האלה, יפיץ, אתה הולך לזכות במסות של זכויות בלי סוף. מסות של זכויות. אתה תביא...